שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם מתחילים את התורה מחדש, פרשת בראשית, ומילה זה מתאים ממש לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה בלימוד התורה הקדושה, ובעזרת השם שיהיה לכולנו חורף בריא, אחרי שנה מופלאה, שבה באמת היה לי באופן אישי תענוג ממש עונג, עונג גדול, בעיסוק מדי שבוע בתורתו הנפלאה של רבנו שלמה, הכהן הגדול מרדונסק בתפארת שלמה, אף על פי שהיו כמה פקשושים וכמה פרשיות שלא הספקתי להקליט, או כמה חגים בגלל העומס, אבל זה מה יש, והשנה, בעזרת השם, מכל מיני סיבות, אנחנו זוכים ללמוד ביחד את החתם סופר, שזה חלום גדול שלי הרבה מאוד שנים, ובגלל שזה בא להילולה, שהיום כ"ה בתשרי זה הילולה, אז נגיד בקצרה, שהחתם סופר הוא לא עוד דמות של איזשהו גדול דור בעבר, והוא לא רק רב של מתנגדים, אלא הוא חוצה את כל המגזרים, וגם מי שדבוק בחסידות לא יכול להתעלם מהחתם סופר, וגם מי שעוסק בהלכה אפשר להתעלם מהחתם סופר, מי שלומד קבלה אפשר להתעלם ממנו, וכל שכן בלימוד התורה הקדושה, בפירושים על התורה, והלנ"ך, והמקוריות, והעמקות, ועוד נתבשם ממנו בעזרת השם, ונזכה להתגדל ולהתקדש בעבודת השם לאור תורתו המיוחדת. מעניין מאוד שהחתם סופר לא כתב את הפירוש שלו חתם סופר, חתם סופר וראשי תיבות חידושי תורת משה, יש פה גם כאילו לשון נופל ללשון, כי המושג חתם סופר זה מושג מסוף מסכת גיטין, אם הסופר של הגט חתם או לא חתם, אבל פה זה חתם סופר ראשי תיבות חידושי תורת משה סופר, שמו היה משה סופר, רבי משה סופר, אז כזה משחק לשון נופל ללשון, אבל אף אחד לא קורא לו זה חידושי תורת משה, כן? כמו שהרמב״ם כתב ספר משנה תורה, וקוראים לזה הרמב״ם. והשלה הקדוש כתב ספר שנקרא שני לוחות הברית, שם עוד בומבסטי, וקוראים לו השלה. כן, אז ככה גם חתם סופר, אף אחד לא קורא לפירוש שלו חידושי תורת משה, אלא חתם סופר, בקיצור, או חטס, בלשון הישיבות. אז אחרי כל ההקדמות הקצרות, בואו ניכנס פנימה, הפירוש שלו מאוד רחב ועמוק, הוא בעצם לא כתב פירוש מסודר על התורה, אבל כל מה שהוא היה דורש ומעביר ומלמד, הוא היה כותב, היה לו מחברת לכל שנה, מחברת לשנה הזו, מחברת לשנה הזו, חוץ מתף קופ"א ותף קופ"א, 1820, 1821, שבהם אין לנו מחברות מסודרות ממנו, ולאחר פטירותו והסתלקותו במהלך השנים, בעצם לקטו, מכל הכתבים שלו, מה הולך לפרק החידושים, החידושים על הש"ס, ומה הולך לחידושים על התורה, ומה חתם סופר דרשות, כל מיני דרשות מקוריות שהוא נתן בכל מיני אירועים, כי הוא היה גם לא רק ראש ישיבה, אלא גם מרא דאתרא, רב קהילה מאוד גדולה, ומצודתו פרוסה בעצם על כל אירופה, ומתוך זה מלוקט בעצם חתם סופר על התורה, ופרשת בראשית, כמו בכל שנה וכמו בכל פרשה, אני פרשה מאוד עמוסה ועמוקה, ולכן אני מראש מתמקד פה בזום אין, על פרשייה קצרה ומאוד מאוד רלוונטית ומשמעותית, כל הסיפור של קין והבל. אז על פרק ד', ואיש אדוני אל הבל ומנחתו, ואנחנו יודעים שבהמשך לקין ולמנחתו השם לא שואה, וזה מגיע לרצח הראשון בהיסטוריה. אומר החתם סופר, נלמד שני פסקאות שלו לפירוש, מהפירוש, בתחילה תורתנו הקדושה נתן לנו מקום להורות דרכיו יתברך שמו, כי הנה שעה אל קורבנו של הבל, ונראה ונתבונן מה היה לו תכלית מזה. כלומר, איזה טובה צמחה להבל מזה שהשם שעה לקורבנו? הרי לימים אחרים, לימים אחדים נהרג, וזה אשר לא שעה השם אל מנחתו, קין, הרגו, ונמלט עד שבע דורות, כפי שמבירה שפסוק כ"ד. וראה בנים ובני בנים ובני בניו לאלפים ורבבות בוני עיירות ומדינות, כפי שמובא במדרש מות רבה. והצדיק הזה, הבל, אשר שעה השם אל מנחתו, לא נשאר לו שם ושארית בעולם הזה, ואם כן, מה היה לו מצדקתו במנחתו? מה הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מה יצא להבל מזה שהשם שועה לקורבנו, ואז הוא מת כעבור יומיים שלושה, וקין, שהוא הרוצח, זוכה לנכדים ונינים וחימישים, ולראות ברכה בכל עמלו. אומר החתם סופר, יסוד גדול מאוד. וזה מורה לנו כי אין תכלית האדם חיי העולם הזה ואבליו. ודרך רשעים אשר צלחה, אין ראיה כי חפץ השם בם ובמעשיהם, אלא טובתם להעבידם עדי עד. כלומר, שאם רואים רשע שהשעה משחקת לו, זה לא בגלל שהוא כזה טוב, אלא מה שנקרא, מה שמגיע לו לעולם בו, כבר אוכל בעולם הזה. מסופר שפעם הרבי מקוצק היה בדרך למורו ורבו, רבי שמחה בונים, סליחה, ליהודי הקדוש מפשיסחה, אחרת רבי שמחה בונים מפשיסחה, לא היה, לא היה לו כסף, הוא הלך ברגל, ופתאום מוצא לו איזשהו גביר, אז הוא אומר לו, בוא תעלה, הוא אומר לו, אני לא, אני ברגל, אני לא רוצה מתנת בשר ודם, אז הוא אומר לו, פתאום הוא מזהה שבעצם הגביר הזה זה מישהו שגדל עם רבי מקוצק בילדותו, הוא אומר לו, מנדלה, גדלנו, אתה לא זוכר? הוא אומר, כן, זוכר אותו, אז הוא אומר לו, בוא, בחינם, עלה, הוא כל הדרך מספר לרבי מקוצק, איך הוא כזה עשיר ומוצלח וגביר ובעל נחלות ואדמות ומסחר וילדים ורכוש וכולי. ואז רב מנדלי אומר לו, לחבר שלו, אחי, וואו, אבל מה עם העולם הזה שלך? אז אומר לו, רב מנדלי, מה אתה מדבר? תראה, כל הראש שלנו. אומר לו, לא, זה כבר העולם הבא שלך, אתה כבר אוכל בחייך. אבל אני תרגוד, מה עם העולם הזה שלך? ככה העביר לו את המסר ככה ועקץ אותו. אז אומר פה חתם סופר שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו מבט של עומק, מבט של נצח, ולא רק לבחון כל דבר לפי הכאן ועכשיו, כי בכאן ועכשיו קין פורח, למרות שהוא רוצח, והבל הצדיק מסכן, מהדרך ישעים צלחה? אז אומר פה לא, בוא נסתכל בפרספקטיבה של נצח, וזה בעצם המשך הפרשה, שכל הסיום של חומש בראשית וכל המשפחתולוגיה, ואחרי זה פרשת נוח. אומר חתם סופר, וכל בני קין, כלומר, כל השפע שהיה לקין בחייו, זה כדי לחשבון מה שהיה לנו בעולם האמת אחר כך. וכל בני קין אחר 1,600 שנה נאבדו כולם במבול, ולא נשאר להם שם ושארית. כן, בסופו של דבר, כל הצאצאים של קין נספו, נמחו במבול. והבל, אחרי 130 שנה, אחרי שהוא נרצח, אומרים לפי השאר הגלגולים, לפי המקובלים, אומר חתם סופר, הוא נתגלגל בשט. למה נקרא שמו שט? שממנו הושתת העולם. ואחר כך הבל התגלגל בנוח, בונה העולם השני, אחר המבול. ואחר כך התגלגל במשה רבנו לב השלם, זה מובא בתיקוני זוהר, ועוד כמה מקומות בשאר הגלגולים. ואחר כך נתגלגל במשה רבנו לב השלם, שבשבילו נברא העולם, שנברא כל העולם כולו. ומסיים על דרך הרמז, החתם סופר אומר, לכל אדם יש נשמה, נשמה ראשי תיבות, נוח, שט, משה, הבל, כלומר זה כל הגלגולים של הבל, כך גם מביא רבנו בחיי. כלומר, אומר החתם סופר, נכון, במבט פשטני שטחי, קין קיבל את הכל, והבל נדפק וזה לא הוגן, אבל הפרספקטיבה של נצח, הפרספקטיבה של נצח, כל הצאצאים של קין נמחו, ובעצם כל העולם מושתת מבחינה רוחנית על שט, על נוח, ועל משה רבנו שכולם תיקון והמשך של הבל, וזה המושג נשמה, ראשי תיבות, נוח, שט, משה, הבל. אז זה רעיון אחד מאוד עמוק של החתם סופר, ועכשיו אנחנו נעבור להמשך הפרשה ביחד שוב פעם לקין והבל. על הפסוק, כל דמי אחיך צועקים עליי מן האדמה, ואתה וכולי, ואתה ארור אתה מן האדמה וכולי, כי תעבוד את האדמה, לא תוסיף תת כוחה לך, נע ונע תהיה בארץ וכולי. ואז הוא אומר קין, כן, גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מפניך יסתר, והייתי נע ונעד בארץ, והיה כל מוציא ארגני, ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, ויאפם אדוני לקין עוד. שואל החתם סופר. כל דמי אחיך צועקים, פרש רשי שעשה בו פצעים וחבורות הרבה, יש לומר שלכן ננש בממון ובגלות וכולי וכולי, ולכן אני מקצר במינים שלי שהאדמה לא תוסיף את כוחה אליו, כי בעצם הוא פגע באדמה, במקום שהיא תקבל שפע, היא קיבלה דם לפני שהגיע זמנו למות וכולי. אבל נדבר על החלק השני של הפירוש. או נפרש, או נאמר, יותר נרד במה שנהנה שלא תוסיף האדמה את כוחה לו, דהיה די על הרציחה. כלומר, יש, החתם סופר מדייק בפשט מאוד יפה, שבעצם לקין יש חטא אחד, שזה חטא הרציחה, הרצח של הבל אחיו, אבל יש שני עונשים. עונש אחד, זה לא תוסיף האדמה, תת כוחה לא. אומר, זה העונש על זה שהוא רצח, ובגלל שהאדמה בכל מקום לא תיתן את היבול, אז בעצם נגזר על קין להיות כמו הבל, רועה, לנוד ממקום למקום, כי האדמה לא תספק את צרכיו. אבל אנחנו יודעים שיש עוד עונש, וזה לא העניין של האדמה לא תוסיף את כוחה לא, אלא של הגלות, של נב ענת יהיה בארץ. אז אומר חתם סופר, זה לא סיבה בתוצאה, זה שני עונשים שונים. בוא נראה מה יותר חמור. זה במה שנהנה שלא תוסיף האדמה תת כוחה לא, דיה די על הרציחה. כמו שכתב רמב"ן, וזה עונש הרוצחים, כי הוא יחניף הארץ, וחנופת הארץ היא להיות מהרה בפירותיה, שהפירות לא יצמיחו את התבואה וכו'. אך להיותו גונב דעת עליון, ואמר השומר אחי אנוכי, כאילו עין של מעלה אינה רואחת בשלום, על כן יהיה נע וגולה כבורח להיסתר מחמת המלך. אף על פי שאי אפשר לברך פעם את דבר השמו, מכל מקום יהיה לו לעונשו. אומר החתם סופר, זכותו מגינה עלינו. לקין יש שני עונשים, כי הוא חטא בשני חטאים. חטא אחד זה חטא הרציחה, ולכן האדמה יותר לא תיתן את פירותיה, לא תוסיף את כוחה לו, ונגזר עליו לזוז. אבל החטא השני זה נע ונע תהיה בארץ, וזה חטא חמור ביותר, עונש חמור ביותר, כי זה מגיע לחטא חמור יותר. יותר חמור מהרציחה, שעל זה הוא נענש בזה שהאדמה לא תספק, לא תיתן את יבולה, יותר חמור שהוא היה גונב דעת עליון. שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, איי, אבל אחיך, הוא אומר לו, השומר, שיהיה נוחי, מה אני יודע? שהוא מנסה לרמות את הקדוש ברוך הוא, זה חטא קשה יותר, ולכן גם העונש קשה יותר, שהוא צריך להיות נב ונת, יהיה בארץ. ובזה יובן אומרו, משיך החתם סופר ואומר, אין גירשתו את יום על פני האדמה, ומפניך יסתר. והייתי נע ונת בארץ, וכל מוציא כל ירגני, כי כל מקום שהלך שם, בא מהרה להסבע השדה, וכל מוציא מחי האדמה, וננקו גם הבהמות והחיות עכשיו במחוז ההוא, על כן יקומו עליו כל אנשי המקום לעמיתו, כי מדוע יסבלו גם הם באבונו. ואילו היה יכול לדור במקום אחד, אז היה בוחר לו במקום מיוחד, שיש שם חיה או בהמה. כלומר, ואז לא יהיה נזק, והם גם הם ירחיקו עצמם מגבולו. אך להיותו על כורחו נע ונד, אז הוא בא בגבולם, ונפתע מפסידו את מחייתם, ויקומו עליו להורגו. וזהו, אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה. פירוש לבלתי תת כוחה לי, מרמז למה שאמר, ארור אתה מן האדמה. שזה גירושין מעל פני האדמה, שלא יזכה ליהנות ממה שהאדמה מוציא. ועוד גזרת עליי שמפניך יסתר, והיינו שיהיה נע ונד כמסתיר עצמו מפני המלך יתברך שמו, ונמצא על ידי זה כל מוציא ירגני. ואז עכשיו הוא מתרץ פה, ואז תהי שפיר נע ממה שכתב הרמב"ן, בשם המדרש, וישם השם לקין אות, מה זה האות? כלב מסר לו. וכל מקום שקין הלך, היה כלב לפניו. וכתב רמב"ן, בחר לו אות כראוי לו, ואנו לפי הנעל שהעונש בא לו על שגונב דעת עליון ולא הכיר קונו, נתנו לו כלב שמכיר את קונו, כן, כמו שהגמרא אומרת באוריות, שהכלב מכיר את קונו ולכן הוא נאמן לו. הוא מרובס תיבות וכולי וכולי. ולכן הוא אומר, ולכן שבעתיים יוקם כעונש הגנב שאינו מכיר קונו, ונמצא ישלם שבעתיים, וידוע כי זהו החילוק בין גנב לגזלן, שזהו גונב דעת עליון. הגמרא בבא קמא, דף ע"ט עמוד ב', בעצם מסבירה מה ההבדל, שאלו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, מפני מה החמיר התורה בגנב, שהוא צריך לשלם תשלומי כפל 4 ו-5, יותר מגזלן שמשלם רק משניים. אז כפל, תשלומי, אמר להם, זה ישווה כבוד עבדו, כן, בעצם הגנה, הגזלן, למה הוא משלם רק משניים? כי הוא מחזיר את הגזלה, כי הוא לא מפחד, לא מהשם, לא מבני אדם, אבל גנב שבא בלילה, מראה שמהשם הוא לא מפחד, אבל מבני אדם הוא כן מפחד, לכן הוא בא בלילה, וזה גונב דעת עליון. ובעצם מה שאומר פה החתם סופר זה דבר נפלא, כי זה בעצם אומר לנו שקין לא למד לקח. מה החץ של האדם הראשון? אני תמיד לכל החיילים שלי, אני תמיד אומר, אני סך הכל מעולם לא הייתי בתפקיד הדרכה או קורסים, או עכשיו הייתי רק בתפקידים מבצעיים, בסדיר, בקבע, במילואים. ותמיד אני אומר לחיילים החדשים והישנים, אנחנו תפקיד מבצעי. אם נטעה, אם נפשל, אנשים ימותו. זה המקצוע, ככה זה בצבא. אנחנו במזרח התיכון, מה לעשות? וכולם טועים. אבל אסור לטעות פעמיים אותה טעות, תגוונו. כי אם אנחנו טועים פעמיים אותה טעות, סימן שלא למדנו, לא התיענו, לא הפקנו לקחים. ובעצם מה החטא של קין? החטא הגדול זה לא הרציחה. החטא שהוא לא למד מהאדם הראשון, וששאלו אותו, אי אבל אחיך, השומר אחי אנוכי, הוא מנסה לגנוב דעת עליון. כמו האדם הראשון שבמקום לקחת אחריות, זורק אחריות ומאשים את האישה, ולא יודע להשיב לשאלה, אייקה, מי יגיד לך כי ירום אתה הרי מן העת? זה האישה שנתת עימדי, הכל באשמתה. ובעצם קין חוזר על החטא של האדם הראשון, שהוא מנסה לסבן. הוא מנסה למרוח את הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם חז"ל מסבירים על הפסוק במשלי פרק כ"ח, פסוק י"ג, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם, שמקבילים שם שמודה ועוזב ירוחם, לפי חז"ל בילקוט, זה יהודה, אבל מכסה פשעיו זה קין. ולמה קין? כי קין מה החטא שלו? ששאלו אותו אבל אחיך, אומר השומר אחי אנוכי, שהוא מכסה פשעיו, הוא מנסה לחפר ולטייח, לעומת יהודה שמודה ועוזב ירוחם, קין הוא מכסה פשעה ולכן הוא לא יצליח. וזה נלמד מכולנו, כולנו צריכים ללמוד, שעם כל החטא הנורא של הרצח אצל קין, או אצל אדם הראשון שאכל מהעץ שאסור לו לאכול, מהפרי, יותר גרוע זה שהוא מוסיף חטא על פשע והוא מרמה, והוא מסבן והוא מטייח. צריך להיות אנשי אמת ולא לגנוב דעת עליון ולא דעת תחתון. נזכה לכך בעזרת השם, רק נדבר על זה גם יכולתי להפיך אתם סופר, שלווה אותנו מעתה ועד עולם בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.